ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם. אנחנו משתדלים מדי שבוע להזכיר, להוקיר ולהכיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, עשייתם, מורשתם מהדהדת ומשמעותית. ואנחנו מבקשים לדבר היום על הברון רוטשילד, שבשבת הקרובה ימלאו 90 שנה למותו, ואנחנו מבקשים לדבר עליו עם עורך דין אמיר שושני, שהוא בנוסף לעיסוקיו המקצועיים המצליחים, הוא גם היסטוריון חובב. ערב טוב לך אמיר, ותודה רבה שאתה איתנו.
שלום, שלום לך יהודית.
אז בוא נדבר על הברון רוטשילד, בנימין, אברהם בנימין אדמונד ג'יימס דה רוטשילד.
כן, הוא ולא אחר מה שנקרא, רוטשילד הצרפתי.
רוטשילד.
תמיד צריך לזכור שהיה משפחת רוטשילד, היו לה סניפים בכל מיני מקומות בעולם, הוא היה בצרפת, אבל דווקא האח שלו, שהיה באנגליה, הוא זה שהבן שלו קיבל את הצהרת בלפור. ואגב, מעניין לציין שהצהרת בלפור, שניתנה ב-2 בנובמבר 1917, ניתנה בדיוק 17 שנים לפני מועד פטירתו של רוטשילד שלנו.
כן.
רוטשילד היה אדם מאוד, הייתי קורא לזה ספגוני. הוא היה מוכן להשקיע את הכסף שלו בדברים שנראו לחלוטין הזויים. אם הוא לוקח בתחילה אדמות בארץ ישראל, נותן אותם לאנשים, נותן להם אדמה ואומר להם תעבדו, נותן להם שתילים ואומר תשתלו אותם, ואז הוא אומר אני גם אקנה מכם את התוצרת במחיר שאתם תוכלו לחיות ממנה, אז הוא בעצם לוקח קבוצה שלמה של אנשים ואומר להם אין לכם אחריות לכלום, אתם יכולים רק לעבוד ותקבלו כסף בעצם ממני.
אתה יכול רגע להגיד כמה מילים, הרי אנחנו מדברים על השנים של לפני קום המדינה, הרבה לפני קום המדינה, שבהם אנשים נמצאים בגולה, שהיישוב בישראל הוא קשה מאוד, ואתה יכול רגע לחזור למה מניע ציוני נדבן, להיות הנדיב הידוע ובהרבה מאוד מובנים אבי היישוב היהודי, אילו, מה מביא אותו לשם?
תראי, זאת חידה שבשביל להבין אותה צריך להיזכר במשהו שקורה ב-1914. אם רוטשילד מתחיל להקים את היישובים שלו ב-1882, ראשון לציון, הרי רק ב-1914 הוא נפגש עם איזה חימי אחד שבטח לא שמעת את שמו, קראו לו חיים ויצמן. ברקע יש את מלחמת העולם הראשונה, שנפתחה למעשה מבחינתה של טורקיה בטעות, ויושבים ויצמן ורוטשילד באנגליה, ורוטשילד נותן לויצמן להבין משהו שויצמן חשד כבר זמן מה. החשד שלו היה שרוטשילד לא סתם היה פילנטרופ, הוא לא סתם רצה לתת כסף ליהודים, הוא הסתכל וראה קדימה מדינה ליהודים. למעשה הוא ראה את זה עוד לפני שהרצל ראה את זה. בעצם רוטשילד היה סוג של הכסף שהיה חסר להרצל בשביל להשלים את המשימה שלו. ואנחנו רואים את זה מכיוון שהוא יושב איתו וויצמן מדווח אחורנית לעניין הזה. הוא מצטט ממנו כשהוא אומר לו ב-1914, כן? העניינים, אומר לו רוטשילד, נראים יגעים מאוד. טוב, מלחמה. אבל אנו ננצח במלחמה, וזאת לנו העת לפעול שלא נהיה מן הנשכחים בשעת הסידור הכללי. הוא מתכוון פה לזה שאנחנו רוצים שתהיה לנו מדינה. הרי יישובים כבר היו לו. את כל היישובים שלו הוא כבר הקים. ולכן, אם אנחנו מסתכלים היום, מה רצה רוטשילד? הוא רצה מדינה ליהודים. הרצל דיבר עליה, ורוטשילד עשה את מה שצריך כדי שהיא תקרה. אגב, אם אנחנו כבר מדברים עליו, רוב האנשים לא יודעים, אבל רוטשילד לא קנה רק אדמות בארץ ישראל, הוא קנה גם אדמות ברמת הגולן הסורית, מה שנקרא אדמות החורן, מול היישובים יונתן, נוב, רמת מגשימים. יש מעבר לגבול אזור שלם שרוטשילד קנה וישב בו יהודים. הם ישבו שם עד 1898 כמדומני, עד שהעותמנים גירשו אותם משם. אבל גם זה היה בעיניו חלק מהמדינה היהודית שהוא רוצה להקים.
והיום כשאנחנו מסתכלים, אז בין המושבות והיישובים זה ראש פינה וזיכרון יעקב, ראשון לציון פתח תקווה, מזכרת בתיה, גבעת עדה, בנימינה. אתה חושב מתוך מה שאתה מכיר, המקום שאנחנו היום נותנים לרוטשילד, אבי הישוב, הוא המקום הנכון?
אני חושב שאנחנו ממיתים. אני חושב שהיה צריך לתת לו יותר. כי אם הוא לא היה מתחיל את זה, זה לא היה קורה בכלל. הוא יוצר רצף שאם את תסתכלי על המפה, הוא נראה כמו האות N. N, כמו נובמבר. הוא יוצר רצף של יישובים שהוא קונה אותם אחד לאחד, שם שם אנשים, ואגב, אנשים יחזבו אותו. אנחנו יודעים שהם יחזבו אותו, ובאיזשהו שלב הוא מתרגז על זה שהם מאכזבים אותו בגלל שהם חיים בלי, מה שנקרא, בלי חשבון על חשבון הברון, ולא סתם נאמר המשפט הזה, והוא מחליט שהוא מעביר את זה לארגון אחר. ארגון הזה קוראים לו איקה. כדי שהארגון הזה ישנה את ההסתכלות שלו על האנשים, הוא לא יגיד להם יותר, אתם, אנחנו ניתן לכם את הכל, את האדמה, את השתילים, את המים, אנחנו גם נקנה מכם את הצטרת, לא. אנחנו נשים אתכם באדמות האלה, מי מכם שיצליח לעבוד יהיה עיקר, ומי שלא יצליח לעבוד, יעוף.
ואולי זו התרומה הגדולה ביותר שלו, שהוא העביר את האחריות.
זה יותר מדי מסובך, אני אסביר לך מדוע. כי כשהוא מקים את איקה, בעצם הוא לא מקים. איקה היא ארגון שקם מיסודו של הברון הירש, אבל זה סיפור אחר, הוא מעביר אליה את האדמות, אבל בערך ב-1920, הוא לוקח מהם את האדמות. ואז הוא מקים ארגון שקוראים לו פיקה, פלסטיין.
כן.
ובעצם הוא מחזיר את זה לשליטה שלו, ואז הוא מקים את פרדס חנה ואת גבעת עדה, וכל מיני, כל היישובים האלה באזור, הם מקימים אותם.
לא, אני דיברתי על כך שעצם הרעיון של להקים איקה או פיקה, שהמהות היא להעביר את האחריות לתושבים, על פני רק נדבנות ולחיות על חשבון הברון, אולי זו התרומה המשמעותית ביותר.
אני חושב שאם זו הייתה התרומה שלו, זאת הייתה תרומה שנכפתה עליו. זאת אומרת, הוא לא רצה את זה. הוא רק ראה שמנצלים אותו לרעה, אז הוא, מה שנקרא, העביר את זה לאחרים על מנת שמעשו את זה. עובדה אגב שזה הצליח, כי ברגע שאמרו לאנשים, חבר'ה, מי שלא הצליח, אז זה היה ברירה טבעית. היישוב הראשון אגב הזה, קראו לו מלחמיה. היום קוראים לו מנחמיה.
כן.
היישוב הראשון שהם לוקחים את האנשים, אומרים להם, אתם תהיו יקרים אם תצליחו, אם לא תצליחו, אתם תלכו הביתה.
יפה, עוד פרט מעניין שאנחנו לא מכירים וחשוב להזכיר?
קודם כל יש מלא פרטים מעניינים, רובם מסיסיים, לפחות אלה שאני אוסף אותם. אחד מהדברים שנורא הרגיז את רוטשילד, רוטשילד הכעיס אותו שאנשים חיים על חשבונו, זה כולם יודעים. יום אחד הוא מבקר במושבה ראשון לציון, והוא אחרי שהוא מבקר במושבה הזו, 1898 כמדומני, הוא מבקר שם, והוא יוצא משם כועס ברמה, מה שנקרא, יש הטוענים שמה שקרה שם זה מה שגרם לו להעביר את האדמות שלו לאיקה. והוא אומר מה יצבן אותו. כל אנשי המושבה באו להקביל את פניו, שהוא היה הנדיב הידוע. הוא מסתכל על האנשים שם, שכולם באים לפגוש אותו, במקום לעבוד מנקודת מבטו, אבל הכי, הכי, הכי מרגיזות אותו הנשים. מכיוון שהנשים מתקשטות במיטב הלבוש שלהם, מחלצות יפות, והוא אומר, אני לא מאמין, הנשים האלה לובשות כובעים שיש בהם נוצה. וזה היה נראה לו דבר בלתי מתקבל על הדעת, והוא אומר שזה באיזשהו מקום, שזה הדבר שאמר לו, אני צריך לעזוב את העניין הזה ולהעביר את זה למישהו שיגרום להם לעבוד בשביל להצליח. אז זה היה רוטשילד.
לגמרי. עורך דין אמיר שושני, תודה רבה על זה ששפכת אור על הנדיב הידוע ואבי היישוב היהודי, וגם על הסיפורים הפיקנטיים הללו. תודה ושיהיה שבוע מבורך.
שלום, שלום, להתראות. If I were a rich man